פה פרשת משפטים. בסדר? יש שם פסוק כ"ב. כן, נתחיל, לא של יתרו, סליחה. היינו פה, עשו פה ניקיון, מה, נקי פה, מה? יש פה יותר אור, לא יודע, עשו פה... חברים תעשי לי, לא תבנה את אין כזית, כי חרבך נפת עליה ותך אליה, ולא תעלה במעלות הנברי, אשר לא תגלב אותך עליה. שני הפסוקים האחרונים פרשת יתרו. אז רש"י אומר, ואם מזבח אבנים תעשי לי, אז זה לא רשות, זה חובה, זכור לכם? הוא מביא שם רבי ישמעאל, שיש שלושה דברים שכתובים בתורה, שנאמרו בלשון אם, אבל הם לא רשות, אלא חובה. ולמה זה קשור לפרשת השבוע שלנו משפטים? משום שהדבר השני זה אם כסף תלווה את עמית, יעני אימך, אם כסף תלווה את עני, זה גם לא רשות אלא חובה. והשלישי זה קשור בספר ויקרא, ואם יהיה היובל, זה לא אם יהיה היובל, זה גם לא רשות אלא חובה. בסדר? אז רש"י אומר, הם כתובים בלשון אם, אבל בלשון כאשר הם משמשים. זאת אומרת, ואם כאשר תבנה מזבח אבנים. כאשר תלווה כסף, אם כסף תלווה את עניין, לא תהיה לו כנושה. כאשר אתה מלווה כסף, לא תהיה לו כנושה. בסדר? אז אותו דבר פה כתוב את זה. אז עכשיו יש, עכשיו שוב, אתם רואים שהמהר"ל שואל את השאלה הרצינית. יש לפרש מה שכתב בלשון אם, אף על גב דהם חובה. זאת אומרת, אם זה לשון, כלומר, מכיוון שהאם פה כוונה כאשר, תכתוב כאשר. למה לכתוב אם ולהתכוון כאשר? מה אנחנו מרוויחים? שהדברים האלה כתובים בלשון התניה, בתור אפשרות, לא בתור חובה. אז הוא מסביר, יש לפרש מה שכתב בלשון אם, אף על גב דחובה הם, מפני שאם יעשה מחובה כאילו מקיים גזירת המלך, אין הדבר לרצון להקדוש ברוך הוא, וצריך שיעשה מרצונו. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. מצד אחד זה חובה, אבל הקיום של הדבר, ההתנהלות שלך בדבר, חשוב שהוא יעשה מתוך איזשהו מרחב של אפשרות, שאתה עושה את זה מרצונך. ואז כשיעשה מרצונו, הוא מרוצה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה את זה, אבל הוא רוצה שתעשה את זה מרצונך. אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שאני מצפה ממך, זה מה שאני מחייב אותך אפילו. אבל מצד שני, אני רוצה שאתה תעשה את זה מתוך תחושה של אם, לא מתוך תחושה של חובה. כשתעשה את זה מתוך תחושה של אם, אז אני מרוצה.
דווקא
במצוות עשיית מזבח אבנים, זה הדבר הכי... זה מעניין, דווקא, קודם כל ודאי במצוות עם כסף תלווה תמי, זאת אומרת שאת ההלוואה תעשה כמצווה שבן אדם לחברו, ותעשה אותה כמצווה שבן אדם למקום. שם זה ודאי אפשר לראות את המשמעות של העניין. וגם לגבי מזבח, אולי הכוונה היא שתפנים את העיקרון שכתוב פה. כי כתוב, כאשר אתה עושה מזבח, תעשה את זה מאבנים, שלא הנפת עליהם ברזל, כי חרבך הנפת עליה ותחליה. כלומר, שתפנים את הרעיון הזה שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, ולא בראוי שיונף המקצר על המאריך. כך המשנה אומרת על העניין הזה. זה משנה. ויכול להיות שזה הכוונה פה, שאתה, כשאתה תפנים את הערכים הללו, אז תבין שאתה לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. כאשר אתה, שתעשה את זה מרצון, לא מתוך איזשהו טוב, אמרו לי, זה לא עניין, שלא תחשוב שמדובר פה באיזשהו קריטרון טקסי. הרבה פעמים בעבודה, בדברים, זה הטקס. כללי הטקס מחייבים שהמזבח יהיה בנוי כך, ויהיה בנוי כך פה, הכל מאוד ממינונים מאוד מאוד מדויקים. אז אני אומר, לא, 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 לא. תבין שאתה פה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, והדרך להתקרב לקדוש ברוך הוא זה תוך הפנמת הערכים. אז יכול להיות שגם פה יש דווקא דגש של האם, כיוון שיש פה איזשהו ערך ערכי, מוסרי, שאדם נדרש, אבל את השאלה שלה היא טובה מאוד, השאלה באמת במקום, בואו נראה קצת הלאה. ואם עושה שלושה דברים כאלו, כאילו מקיים גזירת המלך, אין זה דבר, כלומר זה לא המבוקש. כי אם בונה מזבח שזהו עבודתו יתברך להקריב עליו, והוא מקיים מכוח גזירת המלך בלבד, אין זה עבודה. עכשיו, הוא לא אומר פה על מה שאני דרשתי את כל הדרשות שלי, אבל כל אחד דורש משהו. כי העבודה צריך שיהיה עובד לא מרצונו, ואז נקרא עובד. זאת אומרת, עצם הקמת המזבח צריכה להיות מתוך שאתה מתעורר לדבר, מתוך איזשהו מרחב של רצון שלך. ואם מזבח, אז הוא מביא עם מזבח, לא מזבח אבנים דווקא. אבל אם הוא מוכח, אין זה עובד. לכן, אם מלווה כסף, כאילו מקיים זרת המלך, אין זה מצווה, כי צריך שיהיה מצוות הלוואה מרצונו בלב טוב, כדכתיב אף בנתינה, שכתוב, ולא יירה לבבך בתיתך, לא. זאת אומרת, ששם יש דגש שאדם צריך לתת זה מרצונו. לכן, הקרבת העומר שציפתה התורה שלא לאכול חדש עד הקרבת העומר. אז זה לא ואם יהיה יובל, אלא משהו אחר. ואם... כן, לא זוכר. פשוט הרבה נוזן שהוא יתברך מעלי עניים מוריד שם מפרט לדין מצמיח האדמה מדשן הפירות ואנו בין מסחרו העומר הקורבן. כל זה שאתה עושה את הדבר הזה נודיע שהוא יתברך אשר יצמיח לנו פירות דנו הכל, ואנחנו בעצם באמצעות העומר מודים לו על כך, וזה צריך הודעה בלב, לא כמלך בשר ואדם המכריח את האדם שיודע במלכותו, אבל צריך שיודע בליבו שמאיתו ומיודו נתן לנו. ואם הוא קיים את ההוצאה כאילו הוא מוכרח מגזרת מלך, אין זו הודעה שהוא יתברך עושה את הכל. לפיכך צריך קיים כאילו הוא רשות. אז זה הדברות שלו. הרב עמיטל היה מאוד מחבב את המערל הזה ומאוד מזכיר אותו על המתח הזה, וזה מתחבר למתח שהזכרנו שבוע שעבר. אתם זוכרים ששבוע שעבר כשלמדנו על כפה על מרפי גדיד, שבעצם זה אותו מתח שהמערל משחק בו גם שם. המערל מצד אחד אומר חייבים להגיד שהתורה ניתנה בכפייה כדי לבטא את זה שהתורה היא לא פונקציה של הרצון האנושי, שהתורה היא פונקציה של הרצון האלוקי, והרצון האלוקי קיים בעולם מצד עצמו, הוא הכרחי לבריאה, לא ייתכן עולם בלי תורה, ולכן לא יכול להיות שהופעת התורה בעולם תהיה תלויה ברצונם של ישראל. מצד שני, לא יכול להיות שהיא לא תופיע מתוך רצונם של ישראל, משום שאם היא לא תופיע מתוך רצונם של ישראל, אז ישראל בעצם לא מעוניינים בה. אלא מה? אז מצד אחד, ישראל מעוניינים בה. מצד שני, כשהקדוש ברוך הוא כבר נותן אותה, הוא נותן אותה מרצונו. ולכן, איך מבטאים את זה שמדובר מצד אחד משהו שישראל לא עצו? הם אמרו נעשה את זה. ואיך מצד שני מבטאים שבכל זאת זה ניתן לא כפי כוח המקבלים, אלא כפי עוצמתו של הנותן? אז חייבים להגיד שיש פה משהו שבנתינה הזאת יש משהו מעבר להסכמה של בני ישראל. יש פה משהו שהוא גדול עליהם בכמה מספרים. מצד אחד משהו שמתאים להם בשלב זה, אבל מצד שני משהו שגם גדול עליהם. אז אתה מקבל משהו שמצד אחד אתה מעכל אותו, משהו שמעבר לעיכול שלך, כל משהו מעבר לעיכול שלך הוא עבורך באותו רגע כמשהו שהוא גיבנת, משהו שהוא כפוי, משהו שהוא לא יכול להופיע בתוך החיים שלך. אז הוא עומד במתח הזה, מצד אחד הוא רוצה את החובה, מצד שני הוא רוצה את הרשות. זאת אומרת, מצד אחד אי אפשר לתאר את זה שאדם לא, לחשוב על זה שבאמת אדם לא מחויב להלוות כסף לחברו, בוודאי עדיף שהוא יעשה את זה בתור גזירת מלך, בעיקר שהעיקר שהאדם שזקוק לכסף הזה יהיה לו עם מה לאכול. מצד שני, ברור שאדם מצופה ממנו ואנחנו מסמנים את הכיוון של ההתפתחות שלו, שהוא יעשה את הדברים בלב שלם. אותו דבר הודעה לקדוש ברוך הוא, אותו הדבר עבודת השם. אז זה היה נראה לי גם משום שהוא עצמו מופיע בפרשה שלנו, שאם כסף תלווה את אני, אז רציתי להשלים את הדבר הזה. טוב, עכשיו נעבור פרשת משפטים. בואו נראה כמה עקרונות נוספים. לא השלמנו כל מה שיש פרשת יתרו, אבל אין מה לעשות. אז אנחנו אומרים, ואלה המשפטים, בא מוסיף אליהם ראשון, נכון, ואלה משפטים פניהם, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. כן, יש פה איזשהו עניין אחד, אז בואו נראה. בואו נראה קצת את הקדמה. אם תאמר, מה בא ללמדנו שהם מסיני, כל המצוות מסיני נאמרו. כמו שפירש רש"י בפרשת בהר, נכון שם כבהר סיני, שם נאמר, השאלה שמעניינת את רש"י שם, זה למה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני, או בסך הכל, כל הפרשיות נאמרו בסיני, למה מודגשת עניין של פרשת שמיטה, יש לי תשובה לזה, אולי פעם דיברנו על זה, אבל זה לא חשוב, יש תשובה טובה, יפה מאוד לזה, אבל זה לא קשור. הרי הם פירש, דאלה משפטים נאמרו בסיני, מעט כל ישראל בקולות וברקים, אף אלו מסיני, מעט כל ישראל בקולות וברקים. ואז ההמשך של רש"י זה למה נזמרה פרשת משפטים אצל המזבח, לומר לך כל מיני דברים שהוא דורש שם. כך פירש הראם, לא חשוב, לא ניכנס עכשיו ל... אומר מה... אומר לא כתוב בשום מקום על קולות וברקים, כל פרוש זה לא נכון, שראה מה אמר ראשון מסיני, אפילו מסיני, לא אמר מה עשרת הדיברות מסיני ו... אז עכשיו, בואו הוא אומר, נראה לומר דרך כך פרושו. זה ודאי אף על גב שכל המצוות נאמרו מסיני, ותראו מה הוא עושה פה, יש מצוות שהן עיקר יותר מסיני, לפי שהן מצוות חשובות. אני חייב לומר שפשוטם של מקראות לא אומר שכל המצוות נאמרו מסיני. פשוטם של, מצוות, של מקראות אומר שיש פרשיות שנאמרו בהר סיני, יש פרשיות שנאמרו באוהל מועד, ויש פרשיות שנאמרו בערבות מואב. הפשוטם שביקרא עם משה ודבר השם אליו מאוהל מועד למור, זה פרשיות שנאמרו באוהל מועד, לא נאמרו בסיני. כך פשוטם של מקראות. אלא מה שם? עכשיו בואו נראה שבעיקרון הכל מסיני, כן? אבל ברמה איך הדברים מופיעים אצלנו זה לא בצורה ככה. בכל אופן מה הוא אומר? אף על גב שכל המצוות נאמרו מסיני, הוא לא מגדיר בדיוק מה ההגדרה של זה נאמרו מסיני, אבל בכל אופן הוא אומר פה יש מצוות שהן עיקר יותר מסיני. לפי שהן מצוות חשובות. פתאום יש איזו הבחנה. עכשיו זה מאוד מאוד מעניין. וירד הקדוש ברוך הוא שילם על הר סיני לאותם דווקא שנאמרו בפירוש כאשר הם כתובים. לכל שאר המצוות נאמרו עמהם מסיני. וזה בשביל כתורת השם תמימה אין מצוותיה מחולקות. ולפיכך נאמרו כולם על הר סיני. הוא אומר, תראו, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. בעיקר התורה נאמרה מסיני, יש דברים מסוימים שנאמרו מסיני וזה העיקר. רק שמה, זה עסקת חבילה. יחד עם זה, לא בדיוק עסקת חבילה. התורה היא לא מחולקת. אז הכל מחובר. אבל ברגע זה רצית להביא את הדבר הזה, אבל זה שרשרת, אז הכל נמצא שם. אבל בעצם מה שנאמר בסיני, מה שצריך לאמר בסיני, זה עשרת הדיברות. זה עיקר העניין. כל השאר זה מצורף, ואי אפשר להפריד, כי לא מפרידים, כי התורה היא תמימה, אי אפשר לחלק אותה. אבל יש משהו שהוא בעיקר מסיני. לפרח נאמרו כולם מהר סיני. מכל מקום יש חילוק בין המצוות, כי עשרת הדיברות נאמרו בסיני בשביל עצמם. כלומר, למה כל התורה נאמרה בסיני? בגלל שרצו להגיד את עשרת הדיברות בסיני. ואילו שאר המצוות נאמרו מסיני פני שהשם דרך נתן תורה בשלמות בסיני. עכשיו, אתם רואים שהוא נותן מעמד נפרד למה? לעשרת הדיברות. אתם רואים את זה. זה דברים מאוד ברורים. זה מאוד מעניין, כי בחז"ל, מסכת ברכות, יש דיון, מסכת תמיד כתוב שב... איך היה נועל התפילה במקביל להקרבת קורבן תמיד, אז כתוב שהכהנים היו הולכים קוראים קריאת שמעה וקוראים עשרת הדיברות. יש לך פה זה במסכת ברכות בי"א עמוד ב', שם הגמרא דנה בזה, אבל המשנה מסכת תמיד היא ברכו ברכה אחת, אתה רוצה לעשות תוכנת חיפוש? תכתוב ברכו ברכה אחת, ברכו ברכה, תכתוב. או בתמיד או בברכות, איך שנוח לך. האמת היא, תביא את ברכות כי אני רוצה את הגמרא שם.
כן, מצא את זה.
מה?
מצא את זה.
אמר להם אמונה, אמונה הוא זה שאחרי על הטקס, אבל ברכו ברכה אחת, יש דיון בגמרא איזה ברכה הם ברכו, איזה ברכה מברכות התורה הם ברכו, מה זה ברכה אחת, זה לא ברור שזה ברכות התורה, טוב, זה סוגיה שלמה, פעם אחרת, אבל ברכו, וקראו מה? עשרת הדיברות. מה זה קראו עשרת הדיברות? מעניין, נכון? ואז תראה בעמוד ב' של הגמרא, תמשיך, אז עכשיו, הגמרא דנה ברכו ברכה אחת, תקרא עכשיו, אף בגאולים ביקשו לקרות כן. יש לך בעוד בדף ב' עמוד א', או י' ג' עמוד א', מה זה? אוקיי, כמה שורות למטה. ברכו ברכה אחת. בתחילת העמוד, שורה רביעית, חמישית.
זה לא יודעים קצת הדף? כן, כן, כן. כל עשרה דיברות שמה בין שמה, ואומר לזה פייציה, עובדה בגלל כהנים, אמר אמר
בידם, אמר שמואל, אף הגבולים ביקשו לקרות, כן? ביקשו לקרות, כן, חוץ מקריאת שמע להוסיף מה?
עשר דיברות.
נו?
אלא שכבר ביטלו, בלי תרום את המילים.
ביטלו את תורות המטרה, הלאה.
תן, אני אחי, בסדר אותו דבר. לא, אבל ברור, אחד מה סברנו מקביעין ובסורה.
פתאום, יש איזה עוד יוזמה, פתאום אנשים, אין, כן. סברנו מקביעין ובסורה, נו? הלאה.
אז אמר, אחי, זה כבר ביטלו את תורות המילים, אז המאמר סברנו מקביעין ובנאדה.
פתאום, המאמר גם יש לו איזה דחף כזה, נכון? אמרו לו, זה כבר ביטלו את תורות המילים. עוד?
זהו.
זהו. בתשובת הרשב"א מופיע העניין הזה. אתם מכירים בסידורים, יש, איך זה נקרא? בסידורים שיש לנו, יש לנו בסוף התפילה, שולחן ערוך, יש לך שולחן ערוך?
זה לא נראה.
יש לי. יש דיון ממש. אני אביא לך, יש לי בורייתא, שולחן ערוך.
זה באור חיים?
כן.
מה אמור להיות לו פה כאילו, סידור שלם?
סימן, סימן ה'. כל תפילה, שנייה אחת. סוף התפילה, אחרי התפילה. קיצור, יש דיון מתי לומר את זה, אם לומר את זה, איך לומר את זה. כאילו, יש איזה גיד, דחף כל הזמן להגיד... מעניין, תאמין, פתאום יש לחץ דחף כזה להגיד עשרת הדיברות. עכשיו, יש היגיון מסוים, שאם אתה צריך לקחת איזשהו טקסט ייצוגי של התורה, למה שלא תיקח את מה? את עשרת הדיברות. אז ביטלו מפני תורות המילים, לא הסתכלנו רש"י, רש"י אומר שלא יגידו אין מצוות אלא הן. זאת אומרת, יש איזה מתח בין מצד אחד הרצון להבליט את הנושא של עשרת הדיברות, מצד שני, איזושהי תחושה שאם תבליט אותם, אתה כאילו ממעט את ערכם של שאר המצוות. וכל הזמן יש מתח כזה, לאורך כל הדורות. גם זה קשור לדיון אם צריך לעמוד בקריאת עשרת הדיברות או לא לעמוד בקריאת עשרת הדיברות, האם לתת איזושהי בכורה לעשרת הדיברות על פני שאר התורה. כל הזמן מתח תמידי בעניין הזה. אוקיי? עכשיו, מה שמעניין שהמגמה של כל המסקנות זה לא להפוך את עשרת הדיברות כחלק, לא להבליט את עשרת הדיברות, בסדר? אבל כל הזמן המתח קיים. בא רב יהודה, המהר"ל אומר, כן, עשרת הדיברות יש להם מעמד על. ובעצם זה מופיע בפרשת יתרו בכמה מקומות. אמרתי לכם שיש את העיקרון של הראשית, זאת אומרת שהתפיסה של המהר"ל היא שיש איזשהו ראשית ויש לה תוספת, ואז שבעצם עשרת הדיברות הם הראשית של התורה, הם המוקד של התורה שהכל מתווסף לו. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. כן? זה איזשהו עיקרון בכלל אצל המהר"ל, ובעצם אתה רואים את זה גם פה עוד פעם, כן? שלא לחפש עכשיו בפנים את הדבר הזה. בכל עשרת הדברות נאמרו בסיני בשביל עצמם, שאר מצוות נאמרו בסיני מפני שהשם כבר נתן התורה בשלמות. אוקיי? אז זה העיקרון שבעצם יש משהו כללי, כי התורה היא שלמה, אז צריך לתת... אתם יודעים איפה עוד העיקרון זה מופיע בהלכה? הרמב"ם מופיע אותו בהלכה, אבל מניין של מצוות כתיבת ספר תורה. אז כתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל סיימה בפיהם. אז פשט המקראות, שמה צריך לכתוב?
ספר תורה.
לא.
את השירה הזאת?
השירה הזאת זה לכאורה שירת האזין, נכון? אלא מה, כיוון שהתורה היא לא... שלמה, אז כיוון שאין כותבים פרשיות פרשיות, אז צריך לכתוב, כדי לכתוב את שירת האזין, צריך לכתוב את כל התורה כולה. כך כתוב הרמב״ם, שזה המקור לזה שמצוות כתיבת ספר תורה, ולכן צריך לכתוב את כל ספר תורה, ולא רק, צריך לכתוב את שירת האזינו, אבל כיוון שאסור לכתוב את האזינו במנותק משאר התורה, כותבים כל התורה. טוב, עכשיו מגיעים לנושא מעניין נוסף, שיש לו השלכות הלכתיות. במידה רבה, אבל יש פה גם איזשהו משהו מאוד מאוד מעניין, כי יש פה איזשהו... בואו נראה את הדברים. אלה משפטים אשר טסים לפניהם, אז למה הצמידו את זה את המשפטים למזבח? לומר שטסים סנהדרין יוצא למזבח. בסדר? ואם תאמר שוב, תראו, וגם זה קשה, למה סנהדרין יוצא למזבח? היא גופה, כן? תרצת, יש לך הסבח, אבל למה? איזה קשה, דהם שווים לגמרי. מזבח וסנהדרין, יש להם פונקציות במהותם, חותרות לאותה מטרה. שהמזבח הוא משים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, כי עליו מקריבים הקורבנות, שנקרא קורבן, למה הקורבן נקרא קורבן? שהוא מקרב את האדם למועד אלה. והמזבח שעליו הקראו שמשים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ואותו הדבר, הסנהדרין, גם הם עושים שלום. לכן תניף, איתם נחיל את הבנים ולם ברזל, מה הבנים שאינם רואות תנף שמות שושים, תאים שלום בישראל להבין שמיים, מה התורה לא תנים ברזל, המתית שלום איש לטוב, בין איש לאיש, בין איש לאשתו, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, אני אמור בין אומה לאומה, על אחת כמה וחמה שלא תבוא עליו פורנות, וכן המשפטים מטילים שלום בעולם. לכן אמרו, מחיל את המערו דינים להקדים אותה לכל המציאות שלו, רק שהדין בין אדם לחברות תחרות ביניהם. נפסק הדין שלא ביניהם, אז לכן צריך לבסס את השלום. נמצא כי מזבח והדין הם מתקשרים כי שניהם עושים שלום בעולם. אני הוספתי. כי צריך שלום ישראל לאביו שבשמיים, שזה באמצעות המזבח, ואחר כך צריך שלום בין איש לחברו, שזה באמצעות המשפטים. נמצא הכל מקושר, ובשביל זה המזבח ולשכת הגזית באמצע העולם, כמו שתחדו חז"ל שורך ונסר, זה לשכת הגזית. כמו שהדבור מצא גוף האדם, כך שכת זה באמצע העולם. כי האמצע, מה זה הרעיון של האמצע? לקשר כל אחרים כפי שהוא באמצע. נמצא המזבח כדוזים מאחדים ומקשרים הכל. כלומר, גם את העולם עם הקדוש ברוך הוא, וגם את ישראל בינם לבין עצמם. בואו נראה עכשיו מקבילה לזה בדרך חיים, שזה הפירוש של... לפרקי אבות. למה שלושה עמודים זכר שמות לגן עבודה, שזכר שמות לגן זה זכר רשב"א גדיל, כלומר הוא מקביל בין עבודה על התורה לעבודה ובנות חסדים, לבין על האמת, על הדין ועל השלום, שבתחילת וסוף פרק א' של פרקי אבות, יש... אז למה העבודה היא נגד הדין? זה מי שחברו חז"ל, למה ספר הבנות לפרשת מזבח, שתשימו את זה נתמלך, כאילו שני דברים, העבודה והדין שניהם שווים, שניהם הם לקדוש ברוך הוא בפרט, ופה תראו זה מעבר לפסקה הבאה. כמו שהעבודה אליו, כך הדין אל הקדוש ברוך הוא, נאמר כי המשפט לאלוקים הוא, הכתיב כי לא לאדם תשפטו כי המשפט לאלוקים הוא. פרשת שופטים מזהיר תחילה דין, צדק צדק דוף, לא תתן משפט, לא תיקח שוחד, ואחר כך מזהיר על העבודה, לא תקים לך מצבה. אז יש לנו שני הדברים האלה הם בעצם זוכים לייחוד כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה פירוש אחר מהפירוש שהזכיר כאן לפניכם, והוא מפתח למה שהוא יופיע פה אחר כך. אז בואו תראו מה העניין פה. אני לא זוכר עכשיו את הרש"י הזה, על מה הוא אומר כשעובדינו פלילים, אבל כי לא צורך חצורנו צורה ואויבינו פלילים, כי כתוב אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, טסים לפניהם ולא לפני ערכאות של גויים. יש ייחודיות של המשפט כלפי האל, ופה אנחנו רואים משהו שהמהר"ל קצת מפתח אותו. אחר ש... טוב. אם כן, אז יש לך את הרשי? אני יכול גם למצוא את הרשי.
המביא דין הישראל לפני גויים, מתעלל את השם, ומעיקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר כי לא כחצרון הצורה, מבין הכלילים. שלבין הכלילים זהו עדות לעילוי ילדה.
כן, ופה יש איזו תפיסה, והיא מאוד, תמיד, זה מאוד מאוד בעייתי, כי יש פה תפיסה שכל מערכת משפטית היא בעצם מערכת דתית. כלומר, למשפט יש היבט של דתיות כזו, שכל פעם שאתה מביא, אתה משתמש במערכת משפט לא תורנית, אתה בעצם כביכול אומר שמה שמארגן או מה שמאחד את העולם הוא לא מקורו בקדוש ברוך הוא. יש פה איזו בעיה שהיא בעיה דתית, כן? תראו, כן המביא דין בערכאות, בואו נקרא את החלקים המודגשים, כן המביא דין בערכאות שלהם מייקר שם עבודה זרה, לומר חס ושלום שצורם הוא ה... וטעם זה ידוע. למה, כלומר, למה זה, למה כל מערכת משפטית היא גם מערכת שיש בה, בואו נגיד בצורה הפשוטה, יש בה היבטים לאומיים, יש בה היבטים לאומיים, יש לה היבטים דתיים. כי המשפט הוא לאלוהים, כי דכתיב כי המשפט לאלוהים הוא, ועודתי ולא ידעו משפט אלוהי הארץ. כלומר, כך כתוב שם לגבי הקוטים. כלומר, המשפט נתפס כמבטא את השליטה, מה זה האל? האל הוא זה שבעצם שולט. איך הוא שולט? הוא שולט באמצעות ההסדרה של מערכות היחסים בין כל הנתינים שלו. ואם המערכת המשפטית היא מסדירה את מערכת היחסים בין כל הנתינים, היא זאת שעושה שלום ביניהם, היא זאת שמארגנת את החיים שלהם, אז כל דבר כזה הוא בעצם, אם אתה משתמש במערכת משפטים מסוימת, אתה בעצם עובד בשיטה מסוימת, והשיטה הזאת היא קרויה, שם האל שלה. הרי כי המשפט תולה באלוהות, כי האלוהות היא זאת שמסדרת את הדברים. ועוד כי עובדי הדזרון, כי המשפטים הוא לאהות שלהם, כי כל אלוהות יש לו משפט, כי זה בדיוק הנקודה, יש לו הנהגה. ולעולם הולכים אחר בית דין יפה וחשוב יותר. נמצא הולך לפני דין שלהם, מייקר שם עבודה זרה להכשיל משפט אלוהיהם. עכשיו תראו מה הוא עושה פה. ומקצת ארצות וקצת קהילות שמים ללענה משפט ראשונה, הקימו להם הצוות למנות להם מקצת ראשים בורים, לא ידעו לשון משפט ומהו הדין, ודרשו המקרא לגנאי לפני הדתות, לא אלה, תשים לפניהם לא לפני הדתות, אלא לפני הדתות דווקא. זאת אומרת, יש פה איזושהי טענה שלו על הנהגת הקהילות, על מה שרווח במורביה, היום זה צ'כיה. אבל אז קראו לזה מורביה, בוהמיה ומורביה זה היה החלקים של צ'כיה, ושם באמת לא היה כל כך גדלות בתורה, כן? שלא די שמינו ראשים בורים מכל, אלא נטלו המשפט מיודעי דבר המשפט, ונתנו אותו לבורים עד שהיודעים ותלמידים בעיניהם רואים עיבוד משפטי דין, גזל ועושק על מקצת ראשים בורים, ואין לידיהם להושיע אף ליתום ולאלמנה. בני עוברים כל שעה, הלא תיתן לך אשרה אצל מזרח השם עליך, כמו שאמרו חז"ל שמעלה דיין שאינו הגון כי נוטה אשרה אצל המזרח השם, ואולי רמזו עליו בתורה לא תיתן לך אשרה אשר שנא השם לוקחה, כי אותיות אשרה זה אותיות הראש אשר שנא, אז קי על האשרה הוא הראש ששנא השם לוקחה, כלומר המנהיגים. ולאיך שונא אותו גם כן. חמי הדור אין להם תונן לכבוד התורה, כי דיו לעבד שיהיה כמו רבו, כי כמו שהקדוש ברוך הוא נמצא במעמד פחות, אז גם הרבנים יכולים להיות ככה. הרי הם מחללים שם שמיים, מוקרים שם עבודה זרה, עבירה גבוהות עבירה, דורשים לפני התיות דווקא, עד שבאו לדרוש לפני ערכאות דווקא, עד שאין פונים עוד למשפטי התורה. זאת אומרת, הוא מתלונן על המצב בדורו, ואין לך דבר הוא לפני השם לברך כמו משפט אמת, כמו שאמרו חז"ל יושב דן דימד לעמתו, נשא שותיו לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. והם משליחים אמת ארצה, כי הם לא הולכים לדיינים תורניים. עד כי אין משפטי אמת, ונמשך עוד כמעט חס שלום שאין תורה לדעת, כי אין ביד חמים גדור פרצות הדור. כי אומר הראש לחברה, ואדומה לו, אין אתה מדין לנו, שאנחנו יכולים לשמוע לך, ויותר קשה לסבול אולם מעול מלכות. כלומר, עם הגויים אנחנו מסתדרים, בא לנו עם ההנהגה של הקהילה הספציפית. ושאין הכבוד נאה לו, והוא לא נאה לכבוד, וכאשר יחשוב שאין אחד נאה כבוד בו, אותו מנהיג, אם לא ירצה להיות כפוף תחתיו, מכניע אותו, מצר לו ועודף תוכל בפעד, חן פשוטנו מגרי אנשים, באנשים חשובים תלמידי חכמים, שישבור כי אין החשובים תלמידי חכמים רוצים להיות נכנעים תחתיו, לכן דורך הבמותי החשובים עומדים יותר להשפיל אותם. אוי ואבוי להם אותה חרפה, אותה בושה, אותה כלימה. קרא אורחי ונכבה אש יקוד ליבי הבוערת, כי דבר בם ראיתי, כי אין יוצא מאיתם לא נין ולא נכד עד שעניות שולטת, ואין להם זרע שיהיה לו שם בחכמים ושאר בתלמידים. כלומר, בסופו של דבר מה שראיתי, האנשים האלה שחושבים את עצמם, זה לא נמשך ברוך השם, לא נשאר להם זכר. ואני אומר כי יראה אלוקים יחוש לו, כלומר יחוש לעצמו, ואל יעמוד לפני משפט וכו'. וגם חז"ל אמרו לו, תעשי אלוהי חסד ואלוהי זהב, סוף פרשת יתרו, זה דיינו בה בשביל כסף זהב וכו'. בואו נראה כנורות השם. כנורות השם, אמרתי לכם, זה הספר על יציאת מצרים, ותראו פה עוד קצת בעניינים האלה. בצורה עקרונית. אמר יהודה בן צלנז זלה, כאשר לכל דבר יבוקש תכלית, ועניין שלו יש לו תכלית, כל דבר יש לו מטרה, ולפי המטרה, לפי המהות שלו, אז הוא מגיע לאותה מטרה. שאם היה פועל, פועל חשוב וגדול, ראוי שיהיה לו גם כן תכלית חשוב. זאת אומרת, יש פה איזשהו מנגנון חשוב, חשוב שהמנגנון הזה יהיה לו תוצר בעל משמעות. כן, הרב קוק פעם באחד האגרות שלו כותב, שלפעמים אתה רואה מנגנון הלכתי מורכב וסובך, שדנים באיזשהו דיון, הכל משל זה דין קטנטן. אז הוא אומר שזה איזשהו עיוות, כי אתה רואה מכונה מסובכת מאוד ומורכבת ומגדולה מאוד, הכל משל לעשות מחתים קטנטנים. זאת אומרת, צריך שיהיה יחס בין האפרט שאתה משתמש בו למה שאתה... אז אומר, גם פה כל דבר צריך לראות לפי התכלית שלו. כל שכן פועל האל, שכל פעולתה בחומה ושכל, שכל פעולתה ומעשה הולכים תכלית ראוי לפי הפועל. כלומר, אם יש משהו מנגנון גדול, יש לו מטרה גדולה. נו, מה הדוגמה? כאשר ראינו ביציאת מצרים, שפעל השם נורות גדולות מאוד, אז מה כל העסק הזה, כל ההוא-הא של יציאת מצרים? ברור שיש לו תכלית נכבדה מאוד, ואז אתה מבין שמבחינתו של הקדוש ברוך הוא, לפי ההשקעה העצומה בהוצאה ישראל ממצרים, כנראה העניין הזה שישראל יצאו מצרים הוא מפתח עצום לגאולת העולם. לכן באמת אתם מבינים שזה יציאת מצרים, כל ניסיון להפחית במשמעות של מצרים זה אי הבנה. אתה צריך לנסות להבין, אז מה זה מה שכתוב פה. אז כמו שראינו יציאת מצרים פרשנו נורות גדולות מאוד, הוא בעצמו גדול יציאת מצרים, כמו ראוי שיהיה לפועל הזה תכלית, כלומר יהיה מטרה ליציאת מצרים, וטכניתו חשוב. כפי ערך הפועל אשר פעל השם למען אותו התכלית. כלומר, אם כל כך הוא יתאמץ, אז יש פה משהו. כאשר מצאנו בחתור שתכלית היציאה הוא שיהיה לישראל לאלוהים. כלומר, המטרה הסופית הוא להכתיב תחילת היציאה, הוצאת אתכם את המצרים, ולהכתיב את הייתי לכם לאלוהים, עושה פרשת הצבא הכתיב, והמוציא אתכם מצרים לשוכני בתוכם. מוכרח כי תחילת היציאה הייתה על מנת שיהיה להם לאלוקים. ולפיכך יבוא הפרשיות כסדרן. עכשיו נותן לו פרשנות לכל סדרה. שמתחילה הוצאה מצרים, ואחר כך נתן להם עשרת הדיברות, והתחלתם אנוכי אשר בקרא אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה אלוהים אחרים עדיין, ואחר כך שאר דיברות, פרשת אלה המשפטים, כי מאחר שהוא לאלוהים להם צריכים לקבל את משפטיו, כי כל אלוהים יש לו משפט משהו אלוהים. כלומר, עצם הגדרת האלוהות היא מחייבת הופעת איזשהו סדרי משפט. אין שליטה ללא מערכת משפטית. מערכת המשפטית היא הכרחית. ולפיכך המביא משפטו, עכשיו סוף, המביא משפטו לפני הרכאות שעובדי עבודה זרה, מייקר שם עבודה זרה, מקבל משפט אלוהי נחר, שכל משפט שייך לאלוהות. כלומר, יש פה איזו תפיסה מהותית של חיבור ש... והרי בכל מקום אצל משפט כתיב אלוהים, ונקרא בעל הבית אלוהים, וכן בכל מקום, לפיכך אחר כך קבלת אלוקותו מיד קבלת משפטיו, שבזה הם עמו, מה שמקבלים משפט אלוקי ישראל, שבדי אלוקים נקרא מנהיג את העם, ואיך הוא יכול להנהיג את העם? רק על ידי מערכת משפטית, על ידי איזושהי פרוצדורה. כמו שאמרו ישראל כשהם ביקשו את העגל, כלומר לא ביקשו את העגל, אבל בחטא העגל, עשה לנו אלוהים קום, עשה לנו שילכו לפנינו. ואין הנהגה בלא משפט. שהמשפט הוא הנהגת העם. יש פה תפיסה ברורה של חשיבות המשפט כהמדיום להנהגה. לפיכך תבין כמה גדול אבון המביא משפטו ברכאות של עובדי עזרה, שיוצא משפט אלוהי ישראל, נכנס תחת משפט אלוהי נחר. כי כל אלוקות יש לו הנהגה, מביא והמשפטו ברכאות מייקר הנהגת אלוקות אחר. שהרי מיד אחר קבלת מלכותו בסיני, ייתן להם משפטים משכים לקוטו, ואחר כך הוא רוצה לשחול בן. כלומר, אחרי שדיברנו על מתן תורה וקבלת המשפט, רק אחר כך יש השקעת שכינה, שהרי מיד אחר ככתיב ועשו למקדש שחתי בתוכם, והנה יתבאר כי תכלית היציאה שיהיה להם לאלוקים ולהיות שכינתו ביניהם. יהיה לאלוקים, זה מתן תורה ופרשת משפטים. טוב. אוקיי. בואו... קצת עקרונות. אז בואו תראו את הדבר הבא. יש לו שאלה. אם תאמר, איך נוכל לפרש דאי כי תקנה עבד עברי בעבד כנעני? כלומר, רש"י מבטל את זה, אבל מה הייתה אבא אמינא? הרי אומר, העיקר, הרי כתוב שעיקר תם הרציעה, אוזן ששמע להר סיני כלי בני ישראל עבדים, והלך קנה וקדה לאדון עצמו, אז אוזנו תירצה. זה מה שבעצם רשי עצמו מביא בנימוק של הרציעה. אבל אם מדובר בעבד כנעני, הוא כבר עבד, הוא לא קנה, זאת אומרת, יש פה משהו שאתה לא יכול גם לפרש את הפירוש הזה של אוזן ששמע להר סיני, וגם להעלות את האמין שמדובר בעבד כנעני, כי הוא לא, הוא כבר עבד.
כפי
טוב, ואיזה קושייה? כי בשביל טעם הכתוב אין לדחות שום פירוש הכתוב. זאת אומרת, זה שאתה, עכשיו, אני רציתי בשביל התירוץ יותר, כן? הוא אומר, אתה לא יכול בגלל הטעם שיש לך למשהו, לדחות את הפירוש הפשוט. לוודאי כאשר אנו יודעים באיזה דבר הכתוב מדבר, אז אנחנו מפרשים טעמים, כי אחרי שביררנו על מה מדובר, אתה מפרש את הטעם. אבל בשביל טעם המקרא אין לדחות שום משמעות של מקרא, כי אין מידת התורה שבה נדרשת, כן, ללמוד דבר בשביל הטעם. כי הרבה מצוות בתורה אין לנו יודעים את הטעם. אז מלא, אז אם זה לא יסתדר לך הטעם, לא יסתדר לך הטעם, אבל אתה לא הולך מהסוף להתחלה. אתה חייב להתחיל קודם כל פרשנות המקרא. טוב. עוד כאן כתוב שאם יש לו אישה, אז אדונם ייתן לו אישה. נכון? אבל אם אין לו, אז לכאורה זה דווקא מי שאין לו, צריך לסדר לו. מי שיש לו, אז... כן. בואו תראו, ואם תאמר, מה הסברה הזאת? איפכה מסתברא, אם אין לו אישה ישראלית, ייתן לו כנענית. אם יש לו ישראלית, לא ייתן לו כנענית, כבר שכבר יש לו אישה. אז תראו מה הוא אומר. ואיזה קשיא, דוודאי מסתבר הוא שאם יש לו ישראלית, אם יש לו כבר, לא יאמר לו בסוף שש שנים, אהבתי את אשתי הכנענית. כלומר, אם יש לו אישה ישראלית, אז הסיכוי שהוא רוצה להישאר שם, אהבתי את אשתי הכנענית, הוא קלוש. שבשביל הבאת אשתו הישראלית יצא. אבל אם אין לו ישראלית והוא ייתן לו, אז כבר הוא יוצא באמת להישאר. כלומר, בוודאי בשביל אהבת אשתו שהיא הכנענית עכשיו לא יצא, לכן אסור לו ניתן לו שפחה. כלומר, דווקא השיקולים שרצון לעודד אותו לא להישאר עבד ולא להרצה, צריכים ליצור מצב שבו שרק אם יש לו כבר אישה, שאנחנו לא בטוחים שבגלל אהבת האישה הוא יישאר שם, אנחנו יכולים לתת לו אישה. ויש בזה עוד דבר נפלא, כי אם יש לו אישה, הרי השפחה הזאת אינה זוגו. כלומר, אם הוא נותן לו עוד מישהי, אז הוא נותן לו מישהי שהיא לא בת זוג שלו, כי יש לו אישה. ואין זה רק שפחה שלו, אז היא תהיה במעמד של שפחה. הוא מותר בה, מותר בה בגלל ש... אבל אם אין לו אישה, אסור ליתן לו שפחה. למה? בגלל שהדת יהיה לו זאת שפחה לזוג לא לגמרי. זאת אומרת, הוא לא ידע שיש דבר כזה שפחה, כי היא תהיה בת זוג היחידה שלו. אז אסור תהיה שפחה זוגו של... ישראל. אוקיי. בואו תראו פסוק י"ב. תלמוד לומר ואיש כי יכה. יש לך את הרש"י או שאתה... יש לך את חלום אחר את הרש"י? רצינו שיהיה קטן בר עונשין עד שהוא צריך כתוב למעט. כי זה, למה לומדים שהוא איש ורק ולא קטן? מה פתאום שקטן יהיה בר עונשין? מה פתאום להגיד שקטן יהיה בר עונשין? למה לחייב אותו? שאלה דומה נשאלת בתחילת פרק סורר בן סורר מורה בסנהדרין. אז הוא אומר, דוודאי אצל בן סורר מורה שנהרג בשביל שהוא זולל סודה ואינו שומע כל יבוא, אז קשה שהקטן הוא לאו בר עונשין. ואם הוא לא בר עונשין, אז למה יש ציבור? אבל גבי רציחה וגבי ניאוף אשת איש, וגבי אדם צריך קרא למעט הקטן שהוא פטור, שלא תאמר כיוון שמעשה נעשה, אתה רואה להקפידה, יהיה גדול או קטן. זאת אומרת, יש פה איזו תפיסה, שאתה אומר, שם נדון על פי סופו, שם יש משהו מוסרי. אז, מה, אז אתה יכול להגיד מי אומר שהם חייבים קטן. אבל פה היה מקום להגיד שזה לא משנה. במבחן התוצאה, התוצאה היא כל כך חמורה, שיש פה רציחה, יש את איש, בנבט אדם, אז היה מקום להגיד שקטן לא יהיה פטור, כיוון שהמעשה כבר נעשה, ולכן, אז כיוון שהמעשה נעשה, אז התורה לא הקפידה, יהיה גדול או קטן, יש להעמיד אותו בשביל המעשה שנעשה. כן, רציחה, פני שחרור דמים, ניאוף, בשביל הזנות שנעשה, גניבה, כשהוא גונב אדם, אז כל דבר. ואז יש לומר, כמו שריבה התורה את הבהמה שהרגה אף על גב שלא שייך לציווי בה, אז גם הקטן שיהיה רוצח יהיה חייב מיתה. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שהוא את העניין הזה. טוב. סתם חמוד, בואו תראו. סתם מיתה בחנק. יש לכם בסוף עמוד ממחת? כן, הוא במחיר כל מקום אני אומר, הייתה בתורה סתם אינו אלא בחנק. למה? עכשיו, חנק זה טוב, יש תלוי מה, מה חמור ומה קל בכל המיטות, אבל חנק הוא קל מכל המיטות. לכן, לכך כל מקום שנאמר סתם מות יומת, זה בחנק הקלה. כך סביר עלי לרבי יושיהו. רבי יונתן לא אומר בגלל שזה יהיה קלה, אלא פני שנאמר סתם, בכל מיטה בתורה סתם אינה אלא חנק. למה? זה משהו מהם. נראה לי טעמה, תמיד רבי יונתן, שכל אדם חי פני רוח חיים שהוא שואב תמיד. כמו הנשימה של האדם זה מה שנותן לו חיים. ואם כתוב מות, מות יומת, והחנק הוא שנותן לנו רוח חיים. לכן מיטה סתם זה בעצם לבטל את האופציה של הנשימה, וביטול אופציה הנשימה זה חנק. אוקיי. בואו נראה עוד הלאה. אני מדלג. פסוק למד. ללמדך שהכלב מכובד ממנו, זה מה כתוב שם, לגר אשר תתנה למחלה או מכור לנוכרים, לכלב תשליחון אותו, לא, זאת אומרת, לא תיסה שמשל עלתה שידכם משל להיות את חמאס, פסוק למד. ואנשי קודש טיעוני, הוא עושה בסלדת הריפה לא תוכילו לכלב תשליחון אותו. מה, יש לך את רשי? מה שהכלב מכובד? שהכלב מכובד ממנו, זה לא כתוב. מעניין. עוד פעם?
זה כלב תשליחון אותו, אף לגוי ככלב. הוא אינו אל הכלב כמשמעות, הוא נדמר בנבלה. הוא מכור נוכרי, כאן בחומר הרפה שמתר את כל הנאות, אז אם כן אתה מדבר על הכלב, וכולי ש...
טוב. בואו נראה מה שהוא אומר. שהרצל נבלה כתיב או מחול אנוכי, שהוא עובד עבודה זרה, והטריפה כתוב, לכלב תשליחון אותו. כלומר, יש פה נבלה, יש טריפה. והנבלה, יש אפשרות למכור אותה לנוכי, ופה את הצריכה כתוב שלכלב תשליחון אותו. וידוע כי הנבלה גרוע מהטריפה. ואמרה התורה, ליתן אותה לנוכי עובד עזרה, והטריפה יותר מכובדת, שהטריפה יותר מכובדת, מה נאמר לכלב תשליחון אותו? מכאן יוצא שהכלב עדיף על פני הגוי. עובד עבודה זרה. איך עושים את זה? אז עכשיו אומר, מה שהכלב הוא יותר טוב מן עובד עבודה זרה, תראו את ההסבר, כי הכלב נברא שאי אפשר להיות טוב במינו. הכלב הוא אנוס על פי טבעו הכלבי להיות אגרסיבי ו... והוא שלמות הבריאה וזה המין. כלומר, יש מין שהוא נושך. ולא כן עובד עבודה זרה שהוא, אשרי הוא אדם. ובמשהו אדם אינו שלמות הבריאה, רק העובדים השם והם עמו. כלומר, מי שלמות הבריאה שקוראים לאדם זה עם ישראל. כי המינים שנמצאים בעולם הם צורת העולם. אין אחד מהם שאין צורת העולם. כלומר, כל סוג, כל מין, כל קטגוריה של כל סוג של בעלי חיים, הוא הכרחי לעולם, והוא בעצם אנוס על פי האינסטינקטים שלו לנשוך או דברים כאלה. אז אין להם ברירה. אבל העובד הזה אינו צורת העולם. שהישראל הוא צורת האדם, שהם נקראים אדם, והוא צורתו של עולם. למה עובד עבודה, ולמה צריך עובד עבודה זרה ואינו מצורת העולם? כלומר, אדם בעצם יש לו את הבחירה לא להיות עובד עבודה זרה. בעצם הציפייה ממנו היא לא להיות עובד עבודה זרה. ואם הוא בוחר להיות עובד עבודה זרה, אז בעצם הוא בעצם משחית את הפוטנציאל שקיים בו, בעוד שהכלב, אף על פי שמלכתחילה הוא בנוי בצורה רעה, אבל הוא לא השחית את בריאתו. לכן, במודעה מסוימת, הכלב עדיף מהגוי. טוב. בואו נראה עוד רגע אחד. מה עוד יש לנו פה? ומתחה שאין הקדוש ברוך הוא לקפח שכר כל גבייה, כי כתוב לא יחרץ כלב לשונו. דע כי טעם הדבר, כי הכלב כמו שאמרתי למעלה הוא מצורת העולם גם כן. כלומר הוא חלק מהמרכיבים ההכרחיים של העולם. בשביל שהוא מצורת העולם, לכך היו מצטרפים אל המציאות. כלומר הם חלק מהמציאות והם מצורפים אל המציאות, ולכן כיוון שהמציאות הייתה צריכה את יציאת מצרים, אז בעצם הם השלימו מציאת מצרים, ולכך לא יחרץ כלב שלו, כי כשיצאו מצרים יצאו מעלה שכל הנמצאים נמשכים. כלומר היה פה איזשהו תהליך, איזשהו מעמד, איזשהו מצב, זה הפירוש של המהר"ל, שהוא היה, כמו שאמרתי קודם, אם יש כל כך הרבה פירוטכניקה, יש פה משהו שהוא מאוד חיוני לעולם. אז יציאת מצרים, כמו שהרב קוק אחר כך קורא, יציאת מצרים זה האביב של העולם כולו. קורה פה משהו שהוא מעורר את ההוויה כולה. אז מילא גם הכלבים המשיכו, אז כל המציאות הסכימה. מה הרעיון? אז יצאו בהסכמת כל המציאות. מה פרוש? בהשתלבות של כל המציאות. להורות כי יציאת מצרים שלמות מציאות צורת העולם בכללו. כלומר שיציאת מצרים זה איזשהו משהו שהוא בעצם מכונן את התהליך לקראת גאולת העולם. עד שאף הכלבים שהם בעצם בדרך כלל רחוקים מציאות העולם, שאינם נחשבים במציאות העולם, לא נתפסים משהו שאי אפשר בלעדיו, הם חלק, אבל הם לא כאילו שמשהו שאתה אומר שאתה לא יכול. מכל מקום, בני שהיציאת מצרים משלים הכל, לכך אף הכלבים לא יחרץ. וזה אמרה התורה שנותנים להם שכר, לכלב תשליחו אותו, שאם לא היה הכלב מציאות העולם, לא הייתה אומרת תורה לכלב תשליחו אותו, אבל הוא היה חלק מהמציאות, וזה שהוא חלק מהמציאות, גרע אחריו שני תופעות. א', הוא גרע שהם לא חרצו את לשונם, וב', זה גורר פה של הכלב תשליחון אותו. כלומר, אתם רואים עדיין איזושהי תפיסה כזאת, איך אני אגיד לזה, שוב, אתם רואים, התפיסה היא לא איזשהו אירוע היסטורי כזה או אחר, אלא אירוע שבעצם מכונן את תהליכים של העולם, שמשנה או מבטא איזשהו פוטנציאל שקיים בעולם. נראה אם יש פה עוד משהו ש... משהו פרק ד' פסוק ג' זה קצת מתחבב לרמן. כתוב שם פרק ד' פסוק ג' ד' ג' ויבוא משה וספר לעם את כל דברי השם, את כל המשפטים, והיה לכל העם כל אחד, והיו מראו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אז אומר רש"י, מה עם כל דברי השם את כל המשפטים? אז הוא אומר שבע מצוות, שבע מצוות, בני נוח, שבת, כיבוד אב ואם וכו', יש לך? מה עוד?
שבת, כיבוד אב ואם, פרה אדומה ודינים שיתנו להם גמרא.
אוקיי. הרמב"ן נקשה על זה שלשון יספר משהו שלא ידעו אותם, ואלה המצוות כבר ידעו אותם, כי למה בכלל סופרים אותם? אין מצוות שכבר יהודיות, ואין זה קשיא. שסיפר לו שהם משפטים ויש עונש עליהם. כלומר, את כל דברי השם ואת המשפטים. אז מה הוא סיפר להם? שיש להם עונש. כי עובר המשפט יש לו עונש. ואז זה אמר בהמשך הפסוק כל המשפטים. עכשיו תשימו לב מה הוא אומר. כי מפני שבאו להתגייר, זה פה תפיסה כללית שבני ישראל במעמד הר סיני התגיירו, ומודיעים לו מקצת מצוות ועונשן, כי כך כתוב בגמרא שכל מה שבא להתגייר. עכשיו זה הרמב"ן. הרמב"ן עצמו אומר שהוא נותן פרשנות לכל מעמד הר סיני, כל המצוות, שיהודי להם מקצת מצוות ואת עונשן של המצוות. זה חלק מהניסיון להראות, כאילו ליישם פרספקטיבה הלכתית על מה שקרה שם במעמד הר סיני. אז הוא אומר לו מצוות מצוות ועונשן, וכך אמר אלו המצוות ועונש שלהם, ושייך בזה ויספר, כי מה, הם ידעו את האיסור, אבל לא יודע את חומרה. ומה שאני צריך לספר להם, וזה גם מתאים המילה סיפור, זה על חומרתן ועונשן שלהם. בין ספק כי אחר קבלת תורה בעברית ובעלה, הוא יותר מעניש עליהם. ודבר זה אמר להם, כלומר, ברור שאם מתן תורה, יש פה איזשהו שלב יותר מתקדם של המחויבות שלהם, מלא השלב יותר מתקדם הזה גורר עונש רחב יותר, וזה שייך לספר שלא ידעו זה, ודבר זה צריך אלגר שבא להתגייר. עכשיו, אני לא זוכר אם ראינו את זה ביחד, אבל למערל יש שיטה שלמה לגבי הגיור של הר סיני. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, הסברה נותנת, יש איזה פלפול שלם בהקדמה לשף שמייטה. הוא מאוד מעניין שהקדמה לשף שמייטה מתפלפל בדברי המערל. אני עכשיו לא זוכר אם כבר יכלנו לחשף לזה. שיטת המערל היא שבמעמד הר סיני לא היה גדר של כקטן שנולד. הוא רוצה לעשות הבחנה שכל הדין הזה של גר של גר כקטן שנולד, זה לא כאשר הגיור נעשה בכפייה. כשהגיור כמו במעמד הר סיני נעשה בכפייה, אז אין גדר של כקטן שנולד. אני רציתי להגיד סברה אחרת. הוא רוצה לעשות חלוקה כזה, שיש נפקא מינה שזה לא נחשב, לא זוכר עכשיו, אני מחפש לכם את העניין הזה כזה בין מעניין, תזכירו לי, בסדר? אבל היסוד הוא, שאני הייתי אומר מסברה, שאם הם כקטן של הולד, אז אנחנו בעצם מנתקים את הרצף שלהם לאברהם אבינו, לאברהם יצחק ויעקב, לא יכול להיות ש נגיד פתאום שכל עם ישראל הוא כקטן שנולד ומאבד את הייחוס שלו לאברהם יצחק ויעקב. הרי כל העסק הוא שאתה עכשיו מבטא מה זה להיות עם ישראל, אז עכשיו מקבלים עוד, אז יש לזה גדרי גיור במובן מסוים, כי מתחיל עכשיו החיוב. אבל ודאי שלא יכול להיות שנבנית את זה על יש פה הכנסה תחת כנפי השכינה ולא הופעה של דמות חדשה, כי אז מאבדים את הזיקה לזיקה הגזעית. אז כשיש כבר כנסת ישראל, יש מוגדר כנסת ישראל, אז עכשיו אותו חלק של הצטרפות לעם ישראל, כשזה בא מצדו של גוי, חייבים להגיד כקטן שנולד, כי רק עכשיו נוצרת הזיקה שלו לעם ישראל. זאת אומרת, ברמה הלאומית, הגר שנגר כקטן שנולד, הוא לא נובע מחיוב המצוות, הוא נובע מההצטרפות שלו לעם ישראל, מהמעבר הלאומי, מהגיור הלאומי. עמך עמי ואלוקייך אלוקי. אז בקטע של כקטן שנולד צריך להגיד זה מצד העמך עמי. האלוקח אלוקח לא מחייב להגיד שכקטן שנולד. בסדר, זה אני רוצה לעשות חילוק בין השתיים. אבל את המערן בכל זאת הוא עושה חילוק אחר, הוא רוצה להגיד שזה ההבדל אם היה בכפייה או לא, אבל אני אחפש לכם את התוכן ונוכל לראות את זה בצורה מסוימת. טוב, עד כאן. נראה, עכשיו תרומה.